אז אני גם רוצה להזמין את מי שרוצה להתקרב, אם רוצים, או לשכב, להיות בנוח, מה שמתאים. ואני רוצה לדבר קצת על כל מיני מחשבות שעולות לי סביב מנוחה וחוכמת המנוחה. החוכמה שבמנוחה. ואני רוצה, זה נושא כל כך עצום, אבל אני רוצה להתחיל כמו לפרוס את ה את העניין שהרבה מאוד מורכבות, אני גם לוקחת בחשבון שיש כאן הרבה מתרגלים שזה פעם ראשונה שהם בריטריט, עם שם כזאת, עם התכוונות כזאת, עם הנחיות קצת אולי אחרות. שחלק מהמורכבות סביב תרגול, אני, תרגול ודרך, קשורה לאמונות שלנו, גם לגבי מי ומי ומה זה, וגם איך ומה זה המשהו האחר לקראתו, שאנחנו סקרנים לגביו, מאוהבים בו, רוצים אותו. מה בעצם המפה, איך זה נראה הנוף, מה הרכב, ואולי הדברים האלה משתנים ונראים ומרגישים מאוד אחרת. ובזה אני גם ג'איה נגעה בזה בשיחות, אבל משהו איזשהו פחד או anxiety עמוק לגבי השתנות. מה זה אומר אם אנחנו, כאילו, איך זה ייראה בכלל להיות אחרים? והאם זה אומר כל מיני דברים שצריכים להוסיף על עצמנו, או כל מיני דברים שצריכים להשאיר על עצמנו, ומה יותר מפחיד זה לא ברור. מה שהמזל הוא, שכשלאורך הדרך, יש איזשהו, איך אני אקרא לזה, איזשהו לופ של פידבק, איזשהו משוב הדדי, איזשהו מערכת שמזינה בין התפיסות לבין מה שמגיע אליי מתוך התרגול, לבין, אז הדברים משתנים. אז אנחנו לא באותו מקום, ואז גם התפיסות, האמונות, וגם אולי מידת הפחד, לא בהכרח, אולי גם יכול להשתנות. ובתוך כל זה יש לנו מדיטציה, תרגול כזה. שזה סוג של כאילו, זה האופניים, כאילו בו, זה מה שבכלל מתחיל לחשוף בפנינו שיש גוונים לחוויה שהם שונים מאיזה משהו שאנחנו אולי, כאילו, ככה אני חושבת על המתבגרים שלי, כי הוא כרך ברור להם, ככה הם, למרות שהם ממש לא היו ככה לפני חודש, אבל ברור להם שככה הם וגם ככה זה, ככה הכל. אז מדיטציה, ולא משנה מה אנחנו נעשה, ומה אמרו לנו, ומה ננסה, וננסה ככה, ויהיה לנו ככה, וגם בכלל לא משנה מה אנחנו חושבים שאנחנו מנסים, כי מה שקורה הוא כל מיני דברים, ואז יש חשיפה ראשונה ומהפכנית של שאנחנו לא הדבר האחד הזה שאנחנו אולי חשבנו שאנחנו, אלא יש כל מיני אפשרויות. יש כל מיני איכויות למה זה פה בפנים. ואולי אחד הדברים היפים שקורים גם בהתחלה, גם שזה מתסכל, גם שקורים כל מיני דברים, ההפך ממה שהיינו רוצים, זה שזה פותח איזה תקווה, או איזה מין מרחב למסתורי, כאילו, מה עוד יכול להיות? אם יש גם את זה ואת זה ואת זה, אם יש תודעה קופצנית, ואם יש שקיעות, ואם יש, אני אומרת למיינד שלי לעשות ככה, והוא באמת עושה, או אם אני אומרת והוא עושה משהו אחר, ומה זה היה משהו אחר, זה מתחיל להיות מעניין, אנחנו מבינים שיש יותר ממה שאנחנו שומעים טוב, מספיק טוב. כשהתחלתי ללמוד עם אורית, המורה שלי ליוגה, לפני 23 שנים או משהו, בקורס מורים, אז היא קצת, זה קצת השתנה אצלה, אבל היא הייתה ממש נגד הוראות, הנחיות מדיטציה. היא לא בישיבות, הרבה הנחיות באסנה, הרבה הנחיות בפרניאמה, שקט, דממה, שעה של דממה במדיטציה. ואני למזלי הייתי בתקופה אחרי הודו, אחרי כל מיני מורים, אז זה לא שידעתי מה אני עושה, אבל היה לי הרבה קבלה למורים. הרבה קבלה, כאילו, כל אחד יש את הדרך. אבל אני זוכרת ש כשבאתי אליה בצד כזה, בישנית, הייתה לי משימה, הייתה לי חברה עם גידול במוח, שרצתה שאני אראה לה מה זה מדיטציה, שאני אשב איתה, והבנתי שאין לי מושג מה אני אעשה, מה אני אגיד, ובאתי להורית, אמרתי, תראי, את לא מדברת על זה, אבל יש כאן מקרה, תרחמי עליי, כאילו, מה את ממליצה לי במצב הזה? והיא אמרה, פשוט תשבי איתה, באמת את לא צריכה להגיד שום דבר, זה לא שונה. וההסבר שלה היה שהתודעה היא פראית וחופשייה. ואם אנחנו מתרגלים לשים קולר על הכלב, אז אולי לעולם לא נדע איך לשחרר את החיה לטבע. וזה היה הסבר מקסים, ועדיין לא ידעתי מה לעשות. ישבתי, אמרתי כל מיני דברים. אבל אני לא שוכחת את זה, את המטאפורה הזאת. אז מה עושה או מה יכולה לעשות המנוחה? ואולי זה גם באמת דרך אחרת, עם מילים, בלי מילים, עם גישה, בלי ודאות, להזמין לאופי, למשהו הפראי. לחזור אל האפשרות של טבע ואפשרות של טבעיות, ובתוך הרבה מאוד גישושים ושקיעות, כן, ועייפות ונרדמות. נאמר כאן הרבה נהר, חושבת שזה עובד, המטאפורה הזאת. סליחה למי שזה לא עובד, לא. אבל משהו ב זרימה הזאת, ולפעמים צפים על הנהר, ולפעמים לגמרי טובעים ושוקעים בתוך הנהר. אבל גם זה וגם זה, יש הרגשה, כן? יש גישה להתעוררות, לחוויית חיים מלאה, שקצת מפרקת לנו את המונוליטיות של האני, כמו המתבגרים שלי, של האני, כזאת וככה זה. שלחו לי, ממש שלחו לי, אחותי אהובה שנמצאת בפנמה ויודעת שאני בריטריט של מנוחה עמוקה, והייתה בכמה כאלה, שלחה לי קליפ, היא לא מפריעה לי עם וואטסאפים, אבל היא שלחה לי קליפ קצר של מי מכיר את הקומיקאי ג'ים קרי, הרבה מכירים מרובכם. זהו, אני זכרתי, לא ראיתי הרבה שנים, אני כמובן זכרתי ולא ידעתי שהוא לגמרי בדרך רוחנית. מישהו יודע את זה? יודעים את זה. אז הקליפ הזה הוא מקסים ממש, והוא אומר שם כל מיני דברים שהם דומים מאוד למה שאומרים אנשים שחווים התפתחות רוחנית מאוד משמעותית. הוא אומר, וואי, זה כל כך מוזר לשמוע את עצמי ב... כאילו, רבע, קצת לשמוע, מעניין. הוא אומר קודם כל שהוא מאחל לכולם את מה שלא היה, שזה, שבחצי הראשון של החיים להשיג את כל החלומות, את כל ההצלחה, את כל הכסף, את האוטו המגניב, את ההערכה, ההרצה, את כל זה, רק בשביל להבין שזה לא מספק וזה לא מביא לתחושת השלמות. בכל מקרה, זו הייתה הדרך שלי. אני מנסה לזכור את המילים עצמם, כי זה היה... אבל הוא דיבר על זה שבתור קומיקאי, וקומיקאי פרוע כזה, נכון? שהוא ממש תמיד שיחק את מי שלא אכפת לו מכלום. כאילו, no care in the world. והוא ממש גם אז ראה כאילו את השליחות שלו, של לגרום לאנשים להרגיש שהכל בסדר. כאילו, מרוב שהוא פרוע ומצחיק, וזה שום דבר לא משנה. זה היה... הפרסונות, הקרקטרס, איך אומרים, התפקידים, הדמויות. תודה. אבל הוא אמר שבאיזשהו שלב הוא הבין שהדמות היחידה שהוא לא הצליח להרגיע, זה הדמות בשם ג'ים קרי, ושהוא נותר, בעיקר הוא אומר את זה ממש ככה, באשליית החזקת התפקיד. ואז הוא אומר, וזאת הסיבה שאחותי שלחה לי את זה, הוא אומר, בעצם depression, דיכאון, זה כשהגוף פשוט אומר, כאילו, fuck you, נמאס לי כבר מהתפקיד הזה. אני צריך, I'm depressed, what I need is deep rest. הוא אומר את זה. ג'ים קרי אומר את זה, אז חלקו את זה איתי ואני חולקת את זה איתכם. אז מה התרגול יכול לתת לנו? מה זה יכול לחשוף? שבאופן משמעותי משנה לנו, מאתגר לנו את התפיסות ואת התודעה. אחד הדברים שאני מרגישה שהמנוחה יכולה לתת כדרך, זה דרך קצת של פירוק. דרך קצת של פירוק. אני צריכה להבין מה כתבתי. אז קודם כל אני מרגישה שכשאנחנו באיזושהי חוויה של הנהר, של להיות בחיות, בתודעה רחבה יותר, בתודעה שמעדיפה פחות משהו אחד מוכר, רק נשימות או רק מחשבות, או בתוך הנוף המתרחב ואולי המתפרק הזה, יש גם אפשרות לאמונות שלנו, לסיפורים שלנו, לנרטיבים, לעלות באופן שהרבה יותר ברור לנו, כי יש הרבה יותר מרחב סביבם, שזה לא כל האמת. אפילו דברים נורא חזקים כאילו מה שזה עולה ככה, אני הכי גרועה, או הניסויים בזבל, או דברים כאלה, כאילו ממש יכולים לעלות באופן, וואלה, זה לא חייב להיות כמו שזה עולה, כשאני באוטו ואני בלחץ, וגם זה, כאילו, הכל נורא. כנראה שזה נורא אמיתי. אז משהו ברחב הזה, וזה ממש לטובה, זה ממש לטובה להכיר את הסיפורים ואת כמו משחק כזה נורא זריז של המיין של connect the dots כזה, קורה זה, נכון? נרדמתי בבוקר, לפני שנה ישנתי נורא גרוע בריטריט, אוי גבלת, יהיה נורא הלילה. הלילה יהיה נורא. ברור. אני לא חייבת להאמין לזה. או היה ככה וככה וככה עם הילד, אז אנחנו לשם, בדרך לקריסה. באיזשהו רוחב זה לא חייב להיות אמיתי. אפילו אם אין נרטיב אחר, זאת אומרת, אין איזה משהו אחר שבא ואומר, לא, דווקא ככה, דווקא ככה. שיכול להיות. יכול להיות הרבה תוכניות רדיו. ג'איה דיברה, יכול להיות הרבה תוכניות רדיו. הרבה טוקבקיסטים, הרבה גם מוזיקה שאנחנו לא אוהבים, כל מיני. מתוך כל זה, אני מרגישה שיש מתעורר בי עם השנים הרבה מאוד עניין במה אמיתי. אז אני, זה לא שאני יכולה להגיד על זה איזה משהו נורא ברור, אבל אני כן הייתי רוצה לשים את זה ככה לרפלקציה שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו גם מסוגלים הרבה פעמים לחוות דברים, אמונות ודיבור והזדהויות וזה, ולראות שהם לא אמיתיים בהכרח, בכלל אפילו, אז מה כן? אז איך אנחנו יודעים בוודאות, לא בגלל הוודאות, אנחנו לא בבית משפט, אבל מאיזושהי תחושה כזאת של על זה אפשר לסמוך. ואולי זה מתחיל באמת כאילו בטעם של תות או משהו כזה, כאילו על זה אפשר, כן, אין ספק, זה. כי הייתי שם, כן? כי אני לא באלפי קבוצות עד שגמרתי את כל החבילה, ואני לא זוכרת אם טעמתי או לא טעמתי את התות. נכון? גם את זה יש. מה אמיתי? וגם מה מזין? אולי זה גם אותם דברים, אולי זה אותה שאלה, מה מזין אותנו? ומה לא מזין אותנו? כאילו הזמנה לחקירה. מאוד מאוד משמעותית. מאוד מאוד משמעותית. מה מזין ומה הם הדברים בחיים שאנחנו נמשכים אליהם ומנסים להשיג אותם או עושים אותם או כל מיני מופעים כאלה שהם בעצם התמכרויות ומרוב שהם לא מזינים אנחנו רוצים עוד ועוד. וממש בדברים הכי של היום יום, באיך שאנחנו מתחברים עם אנשים, זאת אומרת, מה אנחנו בוחרים כשיש מרחב בחירה בכלל. אז אולי אני אחזור לזה, אבל אני קוראת עכשיו ספר של גאבור מאטה, בטח הרבה כאן מכירים, רופא ממקור הונגרי, קנדי, שעובד הרבה עם מצב הנפש, עם התמכרויות, עם מחלות כרוניות, עם ראייה והסתכלות מאוד מאוד עמוקה על איך הדברים, והוא רואה את ה... תמיד יש אנשים שאומרים... בעצם העולם במגמת שיפור. יש אנשים שאומרים בעצם לא, אז הוא רואה לא מגמת שיפור. בהסתכלות על הבריאות, על העלייה בסרטן, במחלות כרוניות, אוטואימוניות, בטראומה. והוא מדבר על ככה בתוך, זה הכי רדוקטיבי, אני כל כך לא מומחית בזה, אז אני הולכת להגיד את זה הכי רדוקטיבי, אבל הוא מדבר על התופעה של טראומה רווחת, דורית, חברתית, בכל כך הרבה חברות, שגורמת למצב שהרבה תינוקות, והוא היה תינוק כזה, מגיעות לעולם בלי האפשרות לקבל בצורה הכי מותאמת את מה שהם צריכים, את ה-care, את האהבה, את האופן של האהבה ואת ה-attunement הזה, את הנראות ואת ההכלה. ואיך אנחנו, כנראה כולנו במידה זו או אחרת, עושים בחירה, והבחירות האלה, זה לא בדיוק בחירות, או התאמות הישרדותיות כדי לקבל את מה שאנחנו צריכים על חשבון אותנטיות, על חשבון אולי מי שאנחנו באמת, ואז זה איזשהו אישיות שנראית לנו, וזה חוזר למה שפתחנו וגם למה שאנחנו אולי גם כל הזמן נוגעים כאן באריטריט בשיחות, מי זה באמת כאן. בעיניי אבל לשמוע את זה, כאילו להיחשף למחשבה הזאת, עם כל הקושי והעצב שזה מעלה, זה גם נורא מעודד. זאת אומרת, אם אנחנו נוטים בין, האם הדבר הזה שבור ופגום וצריך הרבה מאוד דברים, כדי להגיע לאיזה משהו קצת יותר טוב, או האם הדבר הזה בבסיס איפשהו, אולי משהו שממש שווה להכיר, ושווה להתקלף קצת, להיחשף קצת. מה מזין אותנו ומה לא מזין אותנו, או מה אמיתי, זה חלק מהחקירה, אני חושבת, שמקרבת בין כל מיני בחירות שהן לא מותאמות והן חלק ממערכת שלא מזינה, נגיד. לבין איזה משהו פתאום שנורא יודע. עכשיו תות, או עכשיו שמש, או עכשיו חבר קרוב, הזה, או החברה. שבתוך כל הספק וכל הנכונות ללכת באיזושהי דרך ש... אמרו החכמים ואמר הבודה, והיא לא נולדה בתוכי, ולא נכנסתי למערה וגיליתי הכל. אני שומעת ואני קוראת, ושם זה נראה ככה, ושם זה נראה ככה, וג'ים קרי אומר את זה ככה. ועדיין אני נשארת, החקירה היא שלי. חברה שלי... שבאמת מאוד קשה לה בהורות, לא אמרה באיזה שיחה שהייתה לנו, היא אמרה תכלס זה לא המקור, זה לא המקור של השמחה שלי, הילדים, העבודה באמת מספקת, וגם והחברים, והיה לי כל כך הרבה הערכה למשפט, כאילו גם, סתם חושבים על החברה שלנו, כאילו לא משהו שבקלות אפילו אומרים, או שבהכרח מותר לגמרי לחשוב מי שהורה. לא אכנס לזה. הכנות הזאת, על הדעת, וזה בא מפשוט לדעת, כאילו זה כבר היה נטול, לא שהיא לא עברה עם זה, הרבה מאוד דברים, השם, זה כבר היה אחרי, המשפט היה נקי. מה אמיתי, מה מזין. ואני אקריא גרסה אחרת. בבוקר לא צריך הרבה, רק להשקות פרח, ללטף חתול, לחבק תינוק, לקרוא שיר ולנחם חבר קרוב, לנשק ללחם חם, להריח עלי פטרוזיליה, לראות את האור. כל כך פשוט אולי לפעמים להכיר מה זה היצור הזה, מה הוא באמת צריך, מה באמת הלא צריך הרבה הזה. לעומת הג'ים קרי, חיים כדי להשיג הכל, כדי לדעת שבכלל צריך משהו אחר לגמרי. ועוד איך אני אגיד? capacity, עוד כאילו יכולת שאנחנו מפתחים בדרך, ושכל כך חשוב לפתח בדרך, זה לדעת להיות עם מה שקשה. לדעת להיות עם מה שכואב. וידעתי, עוד לפני שהגעתי לכאן, שאני מביאה איתי את אתי הילסון, ואני מתנצלת מראש שהעותק שלי הוא באנגלית, אני נוטה לקרוא באנגלית. ובטח הרבה כאן נרוב אולי מכירים, אבל אתי הילסון הייתה אישה יהודיה, הולנדית, שלפי היומנים שלה, שגילו אותם רק אחרי שהיא נרצחה באושוויץ, הבנו מזה, מהכתבים, איזה דרך משמעותית היא עשתה. וגם לא לגמרי ברור עם איזה השפעות. נראה ש... טוב, אני לא אכנס לזה, לא משנה. עם איזה השפעות. אני לא מומחית להשפעות של אתי הילסון. אבל... Life, היא כותבת, may be brimming over with experiences, but somewhere deep inside, all of us carry a vast and fruitful loneliness wherever we go. אז אני רק לעזור. החיים יכולים להיות גדושים מרוב חוויות, אבל איפשהו עמוק בפנים, אנחנו מחזיקים כולנו איזשהו בדידות עצומה ופוריה לכל מקום. And sometimes the most important thing in a whole day is the rest we take between two deep breaths. וזה גם לנו, לרסט, נכון? לפעמים הדבר הכי חשוב ביום שלם זה המנוחה שאנחנו לוקחים לנו בין שני נשימות עמוקות. וגם זה, שזה מתוך שכבר יש מחנות השמדה, והיא כבר מאוד מודעת לדברים שקורים, והיא חושבת איך היא תדבר עם אמא, לילדים שעשויים, עוד לא הלכו, אבל עשויים ללכת למחנות. והיא אומרת שהיא מבינה שבני אדם הם חזקים, והם יכולים וצריכים לדעת לשאת את הצער, ולא להוציא את זה. היא ממש אומרת על האימהות הגרמניות. לא לרצות נקמה, לא לסנוע. היא אומרת, give your sorrow all the space and shelter in yourself that is its due. For if everyone bears his grief honestly and courageously, the sorrow that now fills the world will abate. טוב, תסלחו לי על התרגום, אני פשוט אנסה בשביל... תנו לצער שלכם את כל המרחב ומחסה בתוככם שמגיע לו. כי אם כל אחד מצליח לשאת את הצער שלהם בצורה כנה ואמיצה, הצער שעכשיו ממלא את העולם יפחית. But if you do not clear a decent shelter for your sorrow, and instead reserve most of the space inside you for hatred and thoughts of revenge, from which new sorrows will be born for others, then sorrow will never cease in this world and will multiply. אבל אם לא תפנה מחסה מכבד לצער שלך, ובמקום זה תשריין את רוב החלל, את רוב המרחב בשנאה ומחשבות על נקמה, שיצמיחו צער חדש לאחרים, שיולידו. אז הצער לעולם לא יחדול ורק יתרבה. And if you have given sorrow the space its gentle origins demand, then you may truly say, life is beautiful and so rich. ואם כן נתת את המקום לצער שהמקור העדין שלו מבקש, אז תוכל בכנות להגיד, החיים יפים וכל כך עשירים. אז בטח שזה רגע להקשיב למילים שלה, רגע בעולם שלנו. יש את המילה הזאת, בודיצ'יטה, כן? יותר מהמסורת הטיבטית, שזה משהו כמו הלב או החמלה שמגלים אותה, שהיא משותפת לכולנו, ולכן זה ביטוי באותה מידה של איכויות הלב, של חמלה, של אהבה, אבל גם של השייכות ההדדית של כולנו, או אפשר להגיד של תבונה, של emptiness, אם אוהבים את המילה הזאת, או interconnectedness, בו זמנית. זה מילה מאוד יפה בעיניי, לא מילה, ואתי הילסום בוודאי הייתה בדרך לשם, או הייתה שם, בגילוי, בהיחשפות, בהבנה של הדבר הזה. אז מה שטוב וגם בלתי נמנע בתרגול זה שהצער שלנו עולה. הכאב, הפחד, בתוך הנוף הפראי, על הנהר, בתוך הנהר, עם הדברים שאפשר לזהות אותם כסתם בועות, כל מיני מחשבות, כן? אפשר כמו במשחק כזה, כאילו לפוצץ את הבלונים, דברים שסתם מפריעים לנו, סתם באמת אין להם כוח כובד, כאילו אין להם גרביטי, וגם לגלות את הדברים שיש להם, שהם אמיתיים, כאב שהוא אמיתי, פחד שהוא אמיתי, צער שהוא אמיתי, לא לפחד מהיכולת שלנו, דווקא מתוך התקרבות לאמיתיות של זה, לגדול מאוד, להתרחב מאוד, מעבר לעצמנו. אני חושבת שזהו. יהיו לי עוד מחשבות, אבל תודה רבה על ההקשבה. יש קצת זמן לפני ארוחת ערב לראות אולי את הזנב של השקיעה. לא יודעת. אולי. אולי.